אבות. בפרק רביעי, במספור שלי זה משנה י' ד', אבל זה לא אומר כלום, כי יש מספורים שונים לפי המהדורות. מדובר כאן על המשנה של רבי יהודה. רבי יהודה אומר, הווה זהיר בתלמוד, ששגיגת תלמוד עולה זדון. משנה קצרה, אך מבהילה. מי זה רבי יהודה, סתם ככה? בר אלעאי. כן, רבי יהודה, סתם רבי יהודה, זה רבי יהודה בר אלעאי. ולא רבי יהודה הנשיא, שחי שני דורות אחריו, אף על פי שהדברים האלה הם טריוויאליים, אבל כיוון שרבים רבים טועים בדבר, ראיתי לנכון למנוע שגיגת תלמוד שעולה זדון.
באיזה דור היה רבי יהודה?
מה אני אמרתי? מתי היה רבי יהודה הנשיא? לא, אמרתי שני דורות אחריו, נכון? אז אם כן רבי יהודה מתי? שני דורות לפני, אז למה אתה שואל? טוב, הוא מתלמידי רבי עקיבא. רבי יהודה אומר, הווה זהיר בתלמוד, ששגיגת תלמוד עולה זדון. שואל המהר"ל, מדוע לא אמר שגיגת משנה? יש גם טעות בדבר משנה, או טעות במקרא. אדם לא קרא נכון את הפסוק, לא קרא נכון את המשנה, טעה, התבלבל. למה דווקא תלמוד? תלמוד, הכוונה, מה שהאדם מוציא דבר מתוך דבר בבינתו, להבין את עומק העניין, זה נקרא תלמוד. בגלל זה גם הספר הנקרא תלמוד, תלמוד בבלי, תלמוד ירושלמי. הכוונה, מה שהאדם משתדל להבין. שגיגת תלמוד עולה זדון. אומר המהר"ל מפראג, שבשכל לא שייך טעות. כלומר, כשאדם לומד מקרא או לומד משנה, עדיין אין הוא זקוק לשימוש מרובה, מעמיק, בשכלו. וזאת מדוע? משום שהדברים האלה הם בעיקר מסורת, קבלה. ככה הם הדברים. לעומת זה, כאשר האדם עוסק בתלמוד, דווקא שם הוא צריך להשתמש בשכלו, ולא בכוח קבלתו. אני לא אשכח פעם אחת, היה לי חברותה, שאלתי קושיה על הגמרא. שאל, איך אפשר להקשות קושיה על התנאים הקדושים? טוב, בסדר, אז לא ככה לומדים. כן? הלימוד, עד רבה, זה לברר את הסברה של הדברים. אז אם כך, שם לא יכול להיות שתהיה טעות. כי משל למה הדבר דומה? לאדם ש... שני אנשים שהולכים במקום שיש בו הרבה מכשולים. אם יש אדם שהולך במקום שבו יש מכשולים בחשיכה, אז גם כשהוא שובר דברים בדרך, הוא שובר אותם, תודה, בשגגה. לכן אי אפשר להחשיב את שגיגתו כזדון. לעומת זה, אדם שהולך במקום שבו יש מכשולים, אבל הוא הולך עם נר ביד, אז הוא בכל זאת משבר, שגיגתו זאת יחשבת לזדון, כי צריך לשים לב. אותו דבר, אדם שמשתמש בשכלו, והוא הגיע למסקנה מוטעת בשכלו, הדבר הזה הרבה יותר חמור ממי שלא השתמש בשכלו. יש חומרה יתרה בזה שהאדם איננו שם לב לדייק כשהוא מתעסק בשכלו. במיוחד למשל אם הוא בא לפסוק. האדם שפוסק הלכה ודאי שצריך להשתמש בשכלו. אז אם הוא לא ישתמש בשכלו כראוי, הדבר חמור יותר מאשר אדם שפסק מתוך בורות. ששגיגתו איננה זדון. לכן אומר רבי יהודה, הווה זהיר בתלמוד, ששגיגת תלמוד עולה זדון. הגמרא אומרת, תלמידי חכמים, שגגות נעשים להם כזדונות. בדיוק הפוך מבעל תשובה. כן,
אתה? אז נגיד, הוא לא דווקא מתייחס לתלמידי ישיבה, לומדים תלמוד. אם שוגגים בתלמוד זה לא קריטי, זה לא ש...
האם תלמיד ישיבה מותר לו לשגות בתלמוד? ודאי. הרי ממילא הלימוד שלו אין לו שום השלכה מעשית. אבל באיזשהו שלב הוא עוזב את הישיבה, לא? ואז הוא משתמש בתלמודו. כדי להורות לכלל ישראל. נכון? הרי מאיפה באו הגדולים? צמחו מאיזשהו מקום. אז אם בהתחלה אדם כבר שוגג בתלמודו, מי מערב לך שהוא לא ימשיך לשגוד בתלמודו? בסדר? ולכן יכול להיות מצב קטסטרופלי, שאדם הוא גאון מצד אחד בתורה, והוא אומר גם טעויות. נכון? כמסופר, והמפורסם, מה שמסופר בספר אם הבנים שמחה. כן? שבספר אם הבנים שמחה, מסופר, שהוא אומר, אני הייתי אחד מגדולי רבני הונגריה. אני וחבריי היינו עסוקים כל יום בהכנת השיעור למחרת בבוקר בישיבה. כן? למחרת בבוקר היינו אמורים לתת שיעור. אז יום לפני היינו מכינים את השיעור. ולכן לא היה לנו זמן לעסוק בדברים, בסוגיות שהם מחוץ לשיעור. כגון, השאלה האם הציונות זה כשר או זה טרף. שזה הנחנו אחרי המפורסם. כן, מן הסתם זה טרף, כמו שכולם אומרים. ולא התעסקנו בשאלה כיצד מבררים את הדבר. רק אחר כך, כשהגיעו צרות להונגריה, ואני כבר לבד, בלי בני קהילתי שיצאו כבר למקומות מרוחקים, נשארתי לבדי, ואז התחלתי להתעסק בשאלה. ואז ראיתי שהציונים צודקים. חבל שלא שמתי לב לזה בזמן. כן? ככה היינו מצילים את יהדות הונגריה. ככה הוא כותב. זאת אומרת שיש מצבים שיש אדם שהמקצוע שלו, האחריות שלו, זה לברר את דעת התורה. בשביל זה הוא תלמיד חכם. ודבר כזה אסור לו לטעות. בסדר? וגם יש חומה יתרה בגלל שלא רק בו הוא פוגע, בעצמו הוא פוגע, אלא הוא פוגע בכל כלל ישראל שתלוי בהוראות היוצאים מפיו הקדוש. לכן יש פה עוד תוספת של זהיר בתלמוד. ששגיגת תלמוד עולה זדון. כן.
זה מה שהרב אומר בלשון מודרנית, זה אנשים שלא רואים את
זה אחת הדוגמאות, מה שאתה אומר, שמדובר באנשים שמרוב פרטים לא רואים את הכללי, כן? את מרוב עצים לא רואים את היער. זה דבר אחד. יש דבר אחר, יש אדם שכן רואה באופן כללי, רק הוא טועה. יש לו הסתכלות כוללת, לא נכונה. יש אדם שרואה, לומד את כל התורה כולה, בלי להשאיר פינה. אבל הוא מגיע למסקנות שגויות. זה חמור יותר, כי יש בידו היכולת להגיע למסקנה הנכונה, והוא טועה בה. אז זה יותר חמור. איך דבר כזה קורה? יש הרבה סיבות למה זה קורה. או שהאדם מתרשל, שזה יכול להיות, או שמלכתחילה הוא בנה לעצמו הסתכלות מסוימת על הדברים, באופן שגם כאשר הוא נפגש עם תכנים מסוימים, איננו מעלה בדעתו שזה מערער את תפיסות היסוד שלו. נכון, נכון. לכן זה יותר קשה. לכן האדם צריך באמת מאוד להיזהר, שלא להתבלבל כלל וכלל, לא ללכת אחרי מחשבות ליבו בלימוד התורה. לא נטיית ליבו. שזה דבר קשה ביותר, אני יודע, אבל סך הכל, זו תורה. אם אנחנו לא נטבע את זה מעצמנו, אז מי יעשה זאת? ברור? כן. אתה שואל איך זה יכול להיות שזה לא יקרה. לא אמרתי שילך אחרי שכלו, אמרתי שילך אחרי נטיית ליבו. אחרי שכלו זה בסדר. השכל, איך אומר המהר"ל, הנה יש ביטוי, בשכל אין שייך טעות. ביטוי יפה. בשכל אין טעות. נכון. נכון. העולם שהכל יעבור. זאת אומרת שאם אנשים היו משמשים כל צורכם, לא הייתה תורה נעשית כשתי תורות. זו גמרא מפורשת. משרבו תלמידי בית הלל ותלמידי בית שמאי, שלא שימשו כל צורכם. רבתה מחלוקת בישראל ונעשתה תורה כשתי תורות. נו, חז"ל היו ברורים ביותר בדבר הזה. זה הבעיה. אלו ואלו דברי אלוהים חיים. זאת בהחלט הבעיה. כיוון שאלו אומרים דברי אלוהים חיים, ואלו דברי אלוהים חיים, זה רק מסבך את העסק. אם אחד היה אומר דברי אלוהים חיים, והשני היה אומר שטויות, זה היה פותר לנו את הבעיה.
אבל אם דרך השכל יש דרך אחת, אז
לא. כי יש המשך למשפט המפורסם. נכון. אלו ואלו דברי אלוהים חיים, והלכה כבית הלל. זאת אומרת, שאתה לא יכול להגיד, כיוון שדברי בית שמאי זה דברי אלוהים חיים, אז נפסוק הלכה כבית שמאי. ברור? באחרית הימים, אם נקבל את המסורת הזאת, שצריך לברר את מקורה, שהלכה כבית שמאי לעתיד לבוא, נכון, נכון. אם נקבל, אבל אני רק צריך שאנשים ידעו מאיפה זה לקוח. אם נקבל את הרעיון שהלכה כבית שמאי לעתיד לבוא, מי שיאמר שהלכה כבית הלל לא צודק. לעתיד לבוא. זאת אומרת, אתה לא יכול לשחק עם זה. או כבית שמאי או כבית הלל. תחליט. אז אתה רוצה בדור הזה לפסוק כבית שמאי. בבקשה, לפסוק כבית שמאי. אגב, הדברים האלה של העתיד לבוא הלכה כבית שמאי, הם לא לגמרי פשוטים, כי זה סותר תלמוד ערוך, שאומר, במקום בית הלל, בית שמאי אינה משנה. זאת אומרת שהייתה החלטה שלא להתחשב כלל בדעת בית שמאי. נכון? אז זה קצת מהווה קושי, אבל מה נעשה? זה מובא בשם גורי הארי. כי כשאתה אומר, למשל, יש משנה במסכת עדויות, מדוע ראו להביא את דברי היחיד במקום דברי הרבים? אז אומרת המשנה שאם יבוא בית דין וירצה לסמוך על דברי יחיד, יוכל. זאת אומרת שכשיש יחיד ורבים, אז היחיד הוא גם משנה, למרות שהוא נדחה. אם אתה אומר, במקום בית הלל, בית שמאי אינה משנה, משמע שאין אפשרות להסתמך עליו כלל. ואף על פי כן, אמרו גורי הארי, אומרים בשם גורי הארי, שלעתיד לבוא הלכה כבית שמאי. בסדר. מה? בסדר. אז לעתיד לבוא זה יצא. אגב, אומרים, חצי בדרוש, חצי בלא יודע איך, שלמעשה ההלכה הולכת ונהיית כבית שמאי. כי מרוב חומרות שהולכות ומצטברות, ומצטברות במשך הדורות, ההלכה למעשה כבית שמאי. כן. כן. לא שפסקו כבית הלל כי הם היו הנבטנים, אלא במה זכו שפסקו הלכה כמותם כי הם היו הנבטנים. זה משהו אחר. זה לא שהרבנים אמרו, בוא נראה מי פה יותר הנבטן, נפסוק כמו. אלא הם פסקו משיקולים שלהם. עכשיו, מה ההשגחה סדרה? למה זכו שהלכה תהיה כמותם? כי הם היו הנבטנים. על כל פנים, אם היו משמשים כל צורכם, זה לא היה קורה. אנחנו רואים שתמיד יש עדיפות למי שיש לו מסורת על פני החדשן, בפסיקה לפחות. כן.
אם
מסכם לנו תרוץ, מסכם לנו תרוץ, מסכם לנו תרוץ,
האמת, וגם
נכון, נכון. השכל יכול לברר מה משני הצדדים הוא הגובר להלכה. כשאומרים אילו דברי אלוהים חיים, יש מקום לזה, יש מקום לזה. אבל השכל ההלכתי גם יודע לזהות איזה מהכיוונים הוא הגובר. זה מה שכתוב בגמרא בסנהדרין, שכאשר דואג האדומי דיבר עם שאול על המעלות שיש לדוד, הוא אמר, יודע נגן וטוב רוי וגיבור חיל וכו' וכו'. אז הגמרא מסבירה מה זה יודע נגן שיודע לשאול, כן? וגיבור חיל שיודע להשיב. וכל מיני דברים, מעלות ששייכות ללימוד התורה. ועל כל מעלה ומעלה אמר שאול, יונתן בני כמו. עד שבסוף אמר, והשם עמו, שהכוונה שהלכה כמותו בכל מקום, ושאול ידע שלא בבנו, לא בבנו ולא בעצמו יש הדבר הזה, אז התחיל לקנה בדוד. או? כלומר, יש בבחינה של ההלכה השם עמו. וזה בחינה מיוחדת. מה? הוא יודע לכוון מהי כוונת השם. זה שכלי, אך לאו דווקא אנליטי. כלומר,
גם ביום השמיעי אין טעות
וסטייה? תראה, כתוב, גם בהיגיון השמיעי, אתה אומר ככה, אין אדם דן גזרה שווה, גזרה שווה זה חשיבה אנלוגית, זה לא אנליטי. אין אדם דן גזרה שווה, אלא אם כן קיבלה מרבותיו. מה זה קיבלה מרבותיו? אז זה לא נקרא דן. מה זה? אין אדם דן גזרה שווה, אלא אם כן קיבלה מרבותיו. איך הוא יכול לדון אם הוא קיבל? הוא קיבל את העיקרון. הוא קיבל מרבותיו איך לדון גזרה שווה. זאת אומרת, הוא ישב... יש אומרים גם ככה, זה נראה לי, אבל אני מכיר את התירוצים האלה, אבל זה נראה קצת מעושה. נראה, הכוונה יותר פשוטה. מה? אני יודע. אל תתחיל לסבך אותי, בסדר? אבל, פשט על הדברים. אני אומר, הטון הפנימי, הסאונד של הדברים, זה שאדם ישב אצל רבותיו כשהוא למד את החומש, ואז הוא למד ממנו איך דנים גזרה שווה. זה הכוונה. הוא שימש אותו. כיוון שהוא שימש, אז גם השכל האנלוגי שלו, שהוא לכאורה לא מוכח לא לכאן ולא לכאן, מכוון לכוונת הבורא. והשם עימו. השכל, שאומר המהר"ל שאי אפשר לטעות, אין הכוונה לשכל, להיגיון המופתי. אלא השכל במובן של המוחלט. ויש כל מיני אופני התקשרות אל המוחלט מבחינה לימודית. יש אופן אנליטי, שזה האופן הנמוך. ויש השכל של תורה, מה שנקרא, שהוא יותר עליון. כן? יש רואים של אנשים, אתה לומד אצלו מה זה שכל של תורה. מה זה שכל של תורה? תגיד לי, מה אופני החשיבה? לא, אי אפשר להסביר את זה. אם אתה שימשת אותו, אתה יודע. טוב. אז רבי יהודה אומר, הווה זהיר בתלמוד, ששגגת תלמוד עולה זדון. רבי שמעון אומר, מי זה רבי שמעון? בר יוחאי. מה הוא בשביל רבי יהודה? חבר שלו. בפלוקתא. הם חלוקים זה עם זה. וכידוע, דווקא הם נחלקו בדבר מאוד רציני. ביחס אל הרומאים. כך שבבחינת רבי שמעון, רבי יהודה זה שגגת תלמוד משהו משהו. כן? לא, תמיד, איפה אנחנו אומרים, תנאים הרבה פעמים אומרים דברים שהם רגישים להם בגלל שהם בעצמם חוו את החוויה. כן?
מה, רבי יהודה מודה שמה שהוא אמר את זה?
לא, רבי יהודה לא מודה. רבי יהודה, הוא סובר שמה שהוא אמר זה נכון. וגם אומר הרב קוק בעניה, שזה נכון מה שאמר רבי יהודה. מבחינה מסוימת. מבחינת שורשי הדברים. הטעות הייתה הלכה למעשה. כי הרי הגמרא במסרת עבודה זרה אומרת שלעתיד לבוא, כשהקדוש ברוך הוא ידון את הרומאים, הם יבואו לפני בדין של מעלה עם הטענות של רבי יהודה. והקדוש ברוך הוא יענה להם בטענות של רבי שמעון. אז זה חמור מאוד, זה אומר כביכול, שרבי יהודה לא כיוון לדעת המקום. טוב. ודאי שיש ערך רוחני אמיתי למה שאומר רבי יהודה. ודאי שיש ערך. הלכה למעשה לא. ורבי יהודה אמר את זה הלכה למעשה. יש הבדל בין שורש הדברים לבין ההשלכה המעשית של הדברים. איך אנחנו יודעים שזה לא הלכה למעשה? שהרי לעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא יענה בטענות של רבי שמעון. סביבת שזה מה שיפסוק. והרבי יהודה למד את הגמרא במסכת עבודה זרה? לא, לא נראה לי. הוא הרי מת עוד לפני שחשבו לכתוב את הגמרא, אולי. בזמנו זה לא היה טעות. אתה יודע שרק לעתיד לבוא זה הלכה, אבל בדורו זה עוד לא. אני לא יודע, אבל מה שאנחנו רואים, דבר מאוד מעניין בסוף, זה שרבי שמעון בר יוחאי זכה. בזכות בריחתו, שבאה בעקבות דעתו, למה שזכה, ורבי יהודה לא זכה. אנחנו לא שופטים מלאכי עליון כאלה, מלאכים עבורנו, אבל צריך לדעת שבכל זאת יש, פה הפנה, הרב ציודה זצ"ל, למשל, היה מנתח את העמדות השונות של התנאים ביחס למרד בר כוכבא. הוא אמר, מי שהיה בעד, התלהב, מי שהיה מוכן יותר, להתפשר עם הרומאים, בית הנשיאות, כן, נשיאי רבי, בית הלל, רבי יהודה וכו', רבי יהודה הנשיא, איך שהם היו יותר בכיוון של שיתוף פעולה עם הרומאים במידת מה. ואילו רבי שמעון ורבי פנחס בן יאיר, שהיו יותר נגד, השאלו את הרב ציודה, נו, אז אחרי מי צריך ללכת? הוא אמר, כולם קדושים, אבל אלה בעלי הסוד. רבי שמעון והאסכולה שלו, זה בעלי הסוד, הם ידעו את האמת. כן. זאת אומרת, מי שאיננו מחובר תקציבית לממסד, הוא יכול יותר להיות נאמן לאמת. האם זה גם נכון להתחשב? אתה יודע, נספר לך סיפור. יש בגמרא במסכת עבודה זרה, דיברנו על זה פעם. על רבי יוסף בן קיסמא ורבי חנינא בן תרדיון, שכאשר מלכות רומא גזרה שלא ללמוד תורה, אז רבי חנינא בן תרדיון היה אוסף קהילות ברבים ומלמד תורה. אמר לו רבי יוסף בן קיסמא, מה אתה עושה? הרי מלכות זו מן השמיים ימליכוה, צריך להתחשב במלכות ההיא, לא סתם מלכות, זה מלכות של רומא. אם רומא אמרה לו ללמוד תורה, אז זה בסדר. אמר לו, אי אפשר בלי תורה. אמר לו, אתה, עוד ישרפו אותך. אמר לו, מן השמיים ירחמו. אמר לו, אני אומר לך דברים של טעם, ואתה אומר, מן השמיים ירחמו. מה קרה בסוף? שרפו את רבי חנינא בן תרדיון. מתי שרפו אותו? כשיצאו מההלוויה של רבי יוסף בן קיסמא, כן? הרומאים באו להלוויה של רבי יוסף בן קיסמא, גדולי רומא הגיעו להלוויה. מיד גמרו את ההלוויה, תפסו את רבי חנינא בן תרדיון, שרפו אותו. הרב ציודה תמיד היה אומר, כל אחד צריך לשאול את עצמו איזה הלוויה הוא רוצה שתהיה לו. בסופו של דבר, יש פה בעיה. תחשוב, האם מישהו מעדיף שגדולי רומא היו בהלוויה שלו, או למות על קידוש השם כמו רבי חנינא בן תרדיון? אה?
אפשר לשאול בעניין של המרד בר כוכבא, כי עדיין...
כן.
מה?
מרד בר כוכבא החריב את כל מה שנשאר פה מהמרד היהודי. נו, אז מה? אתה אומר צריך ציונות דתית ריאלית. כן, רבי עקיבא, כל האלה שם שרופים, לא מבינים שום דבר. הם היו צריכים להבין שהיהדות צריכה להתחשב עם רוח הזמן וכו' וכו'. כן? נכון או לא? יש דוב גדול, אז מה אתה מתגרה בו? נכון? נכון. מה התשובה? שאלמלא רבי עקיבא, שתמך במרד בר כוכבא, אלמלא המרד הזה בכלל, היהדות הייתה נעלמת מן העולם טוטל. בגלל שהמלחמה הזאת הייתה עמידה על נפש האומה בשעה שהיה דיכוי, היו גזרות. ואם היו מתפשרים על הדבר הזה, בסופו של דבר, מרוב נעימות, היינו הופכים להיות אחד העמים של האימפריה הרומאית, שנעלמו כמו כל עמי האימפריה הרומאית. דווקא הטראומה הזאת, הקשה כל כך, היא זו שאפשרה לנו להגיע למדינת ישראל. אחרי המרד, המצב היה עוד יותר קשה, זה נכון. אז מה? הרווחנו מזה מאוד. שזה עשה צריבה כזאת בנפש הלאומית, ששמרה אותנו עד עצם היום הזה. זה בדיוק העניין. אז זה שאכלנו אותה עוד יותר קשה אחרי המרד, לא נורא. כן? מה? רבי יהודה צדק בדבר אחד אמיתי, שבשורש הדברים, מה שרומא עושה זה נכון. בשורש הדברים. כלומר, באופן פנימי, הרומאים צודקים בזה שהיה צריך שמישהו יישב את העולם. אז הם עשו את זה. בסדר? כן.
אני פתאום שמח שהמשנה הזאת נקרא אולי לא במקרה, אחרי המשנה שאומרת כל פסקי השיא לשם שמיים צריכה להתקיים. ואז אולי
כן.
בעצם מדובר בשתי גישות, שאחת אומרת, באמת יש שני צדדים לאמת, ושניהם, אם הם לשם שמיים, צריכים להתקיים. ואחת אומרת, לא, יש רק אמת אחת, אין צדדים. ואני לא בטוח שדווקא הגישה השנייה...
אתה אומר ככה, המשנה אומרת כל כנסייה שהיא לשם שמיים סופה להתקיים, ולכן יש מקום לשתי דעות. ואז רבי יהודה חולק על זה, ואילו הוא אומר, רבי יהודה, שגיגת תלמוד אל זדון. לא הכרחי לומר את זה, כי אתה יכול להגיד שאם תגיד שיש מקום לשתי הדעות, אז יש פחות שגיגות תלמוד. נגיד שתי דעות היא אינה אפשרית, השלישית לא. כן, יותר מזה, אבל אז יוצא שיש פחות שגיגות תלמוד. כי נגיד כל אחד מצא את עצמו לפחות או בדעה הזאת או בדעה הזאת, ששתיהן לגיטימיות. כן, אבל מי שיגיד את הדעה השלישית, שהיא בלתי לגיטימית, אז גם כן שגיגתו על הזלדון. לא, לא משנה, כמספר הדעות האפשריות. כי יש משהו, 70 פנים לתורה. זה מספר מקביל, 70 ולא 71. כלומר, יש פן 71 שהוא לא בכלל 70 פנים. כן? מי מחליט מי ה-71? לא יודע. מה אתה
יודע?
כן, אבל אם מכריע לי מי יש שכל של תורה, זה מתברר במהלך הדורות. כן, מה שהיהדות מסנדת. זה פחות או יותר מה שקובע. כן, זה קשה להגיד קריטריון יותר מצומצם מזה. צריך להדיח שיש השגחה בדבר. יש מן הסתם גם פשלות. כן, פשלות ארוכות טווח יש אצלנו. הרב קוק אומר באורות שכאשר אנחנו עושים שגגות, השגגות הן ארוכות מאוד. ולכן לתקן אותם לוקח מאות בשנים. לכן הוא אומר שרוח השם הייתה על רבני אמסטרדם, כאשר הם החרימו את שפינוזה. כי אם הם לא היו עושים את זה, היו דבריו נחשבים לדברי גדולי ישראל. ואין לשער את הנזק שזה היה גורם לאומה, ואת השנים הרבות שזה היה לוקח כדי לתקן. טוב, כשאני קורא את זה, אני שואל את עצמי, האם רוח השם תמיד שרתה על בתי דינים? אולי הפוך. אולי יש כמה דברים שהיינו צריכים למנוע את חדירתם לתוך אומתנו, ולא נמנעו? ואנחנו עכשיו צריכים לשלם תיקונים של אחרי מאות שנים, ואולי אלפי שנים. לא, למה? אפשר? זה אפשר. הלאה. כן, מה? מה מצטער? מה קרה? מה לא ברור?
איך אפשר לשאר בכלל שאם לא היה מרד, אז עם ישראל היה הולך לזה? אין לך שם ישראל.
אתה שואל, איך אפשר בכלל לשאר שעם ישראל היה הולך לאיבוד בלי המרד? הרי אין דבר כזה שעם ישראל ילך לאיבוד. תשובה, לכן היה מרד. כן. הגישה של רבי שמעון בר יוחאי להסתגר ולא לחרוש ולא לזרוע היא גישה נכונה אז, כי זאת הייתה התקופה של התחלת הגלות. ולכן רבי שמעון אומר, אל תשקיעו בעולם החיצון, חבל על הזמן. עכשיו בונים בתוך בית המדרש פנימה. אתה אומר שהפסוקים שהוא הביא זה פסוקים הפוכים, של העתיד לבוא. ואתה מאמין לזה. אז זה מה שרבי שמעון שמע אומר, הוא אומר, הרי הוא מוציא מתחת לבלטות ראיות. הוא אומר, כשישראל אינם עושים רצונו של מקום, כשאינם עושים רצונו של מקום, מלאכתיו נעשית על ידי עצמם, מביא פסוק ויאספת דגניך, שנאמר כשכר על זה שעושים רצונו של מקום. בסדר, ודאי שיש תירוצים, אבל צריך תירוצים בשביל זה. כן, הלאה. רבי שמעון אומר, אחרי כל הדברים והאמת האלה, הווה נקרא בתוך המשנה. רבי שמעון אומר, לא, זה בסדר. שלושה כתרים הם, כתר תורה, וכתר כהונה, וכתר מלכות, וכתר שם טוב, עולה על גביהן. אז כמה כתרים יש? ארבע? וכתוב שלושה. כן? וגם מה זה כתרים האלה? בשביל מה אנחנו צריכים כתרים? כן? מה משהו בכלל של כתר? כתר זה דבר שהוא מעל הראש. הוא חלק מהראש. למשל, מלך בלי כתר זה לא מלך, זה לא רציני. מה, אתה מלך? אז איפה הכתר שלך? חייל, איפה הקומתה? כן? אז זה חייב להיות משהו שמבטא את המלכות של אותו מלך. המוסכמה ברוב המדינות זה לשים על גבי ראשו משהו. למה? כי אף על פי שהכתר הוא חלק אינטגרלי של המלך, אבל זה לא צומח לו מהראש. זה משהו שבא לו מבחוץ. נכון? מניחים כתר על ראשו של מלך. זה אומר שיש משהו מעל הטבע, מעל הטבע של שאר בני אדם, שמסמן את אותו אדם כמלך. לכן שמו לו כתר. מובן? זה אגב הסוד של הכיפה. יש כיפה על הראש. למה זה הכיפה? מה, בשביל צריך כיפה? הרי לא כתוב בשום מקום. זה לא, אין הלכה כזו שצריך לשים כיפה. אבל בכן שמים. מתי שמים? בלימוד או בתפילה. כן? אדם צריך, בזמן שהוא לומד תורה, או בזמן שהוא מתפלל, לשים כיפה על ראשו. למה? כי בזה הוא מבטא שהוא בא במפגש עם מה שמעל הטבע שלו. ברור? ושאל כבשאל אם אדם לומד בלי כיפה. אז הוא בעצם הפך את זה לסוג של פילוסופיה. זה פילוסופיה, כמו כל פילוסופיה, זה בא מהראש שלו. ברור? אז לכן יש, הכתר בא לבטא, או הכיפה אצל מי שלומד תורה, או מי שמתפלל, או אצל תלמיד חכמים. תלמיד חכמים צריכים ללכת תמיד עם כיפה. כן? זה הלכה לתלמידי חכמים. ויש להם חכם, תמיד הוא חש את הנוכחות הזאת של ממד שמעל הטבע שלו. כן? מי שלא תלמיד חכם. אז היום אנחנו מתירים גם למי שלא תלמיד חכם לשים כיפה על הראש תמיד, אז זה היתר. כן? דת הגרא, למשל, שזה אסור. אבל אנחנו מקילים. כן? למרות שהיה, יש מקום להחמיר אולי שלא כל אחד ישים כיפה על ראשו, אבל אם כבר אדם הגיע למעלה כזאת שהוא מקיים גם חומרות, אז מי הסתם הוא כבר תלמיד חכם, אז... כי זה יוהרה. אדם שלא הוא תלמיד חכם, מתנהג כאילו הוא תלמיד חכם. זה גסות רוח. כן? ברור, למשל יש בגמרא, יש בגד מיוחד שקוראים לו חלוקה דרבנן. לרבנים היה בגד מיוחד. מי שלא תלמיד חכם והוא לובש בגד של רבנים, גסות רוח. נכון? כן. לא, אז זה לא ככה. לא כל דבר מותר לעשות בציבור. כן? ישל, זה שמוצאים ציציות החוצה. בשאלות ותשובות מערים עם רונה, כתוב שזה אסור. כן? אתה פוסק לפי מערים עם רונה? אני רק אומר, מערים עם רונה, מגדולי חכמי גרמניה, במאה ה-15, הוא כותב שאסור להוציא ציציות משום יוהרה. הוא אומר, זה לא תמיד, תלוי לפי המקום, והזמן וכו'. כי מה פתאום אדם מתגאה בזה שיש לו ציצית? זה לא יפה. צריך להסתיר את זה. כלומר, לא כל דבר שאנשים גדולים עושים, מותר לכל אחד לעשות. על כל פנים, בואו נצא מהסיפור של הכיפה, נחזור לעניין של הכתרים. אז רבי שמעון אומר, שלושה כתרים הם. כלומר, יש שלושה אופנים של גילוי העליונות של האדם על הטבע. והם התורה, הכהונה והמלכות. התורה... המקור זה משה, הכהונה, אהרון, המלכות, דוד. אלה הם שלושת היסודות של הקדושה בישראל. התורה, הכהונה והמלכות. ומה זה כתר שם טוב עולה על גביהם? שלכתר שם טוב אין כתר, כלומר אין לשם טוב כתר בפני עצמו, אלא הוא התוצר של שלושתם. כי אם השל, אדם איננו לא מלך ולא בעל תורה ולא כהן. ויש לו שם טוב. זה לא כל כך חוכמה. הוא לא עשה שום דבר. כלומר, הוא לא עשה שום דבר משמעותי בחיים שלו, לכן אין פלא ששמועתו טובה. אבל דווקא מי שלוקח על עצמו משימות גדולות, תורה, כהונה, מלכות, ובכל זאת יש לו שם טוב, זו מעלה אמיתית. שם טוב עולה על גביהם, על גבי הכתרים האלה. לכן יוצא שזה לא כתר בפני עצמו. כמו כן, גם מצאנו במשכן, שהיו שם שלושה כתרים בפועל. הנקראים זרים. כן, המילה כתר היא מילה מאוחרת. היא לא מילה עברית. אבל בתנ"ך קראו לזה נזר או זר. ובמקדש יש שלושה כלים, שלוש כלים עם זרים. יש זר מעל ארון הברית, זה כנגד כתר תורה, כי שם היה תורה. יש זר מסביב לשולחן, זה כתר מלכות, כי המלכות יסודה השולחן, כלומר הכלכלה. ויש זר מסביב למזבח הקטורת, שהוא מיוחד לכהונה. הכהונה עוסקת בהכתרה. ואין כלי שיש לו זר לשם טוב. יש מדרשים שצריך לברר מה נאמנותם, שאומרים שכתר שם טוב כנגד המנורה. כי המנורה הייתה יותר גבוהה מהם. הייתה יותר גבוהה מהשולחן, יותר גבוהה ממזבח הקטורת, יותר גבוהה מארון הברית, אז כתר שם טוב עולה על גביהם, אבל לא היה זר. אבל היו נרות. כלומר, זה לא זר המורגש, זה זר רוחני יותר. אז מצד זה יש מעלה. אבל אז תשאל השאלה, אם באמת כתר שם טוב זה המנורה, והוא עולה על גביהם, אתה רוצה? והוא עולה על גביהם. אז אם כך, מדוע המנורה לא הייתה בתוך קודש הקודשים? שזה המקום היותר קדוש. נכון? שאלה טובה או לא? האמת היא, השאלה הזאת, דן בה הרב קוק בספר שמונה קבצים. לגבי השאלה, מה יותר עליון? בקובץ ח' פסקה קופנות ז' המפורסמת. האם המנורה גדולה מארון הברית, או ארון הברית גדול מהמנורה? תודה. באופן גלוי, ברור שארון הברית גדול יותר. כי הרי שמו אותו במקום הקדוש יותר, בקודש הקודשים. זה המקום שבו נגלה השם אל משה. אז ברור שארון הברית גדול יותר. מצד שני, המנורה היא עדות לכל באי עולם שהשכינה שורה בישראל. כי נר מערבי לא היה כבה. אם כן, יש פה מעלה במנורה שאין בארון הברית. וזאת המעלה שהשכינה שורה בישראל, לא בתורה. אז באופן נסתר, מעלת ישראל גבוהה ממעלת התורה, שהרי התורה בשביל ישראל ניתנה. אם כן, ישראל למעלה מן הכל. אז יש צד סגולי בישראל, שהוא עליון מהצד התורני, והוא במנורה. ולכן מבחינה זאת, כתר שם טוב עולה על גביהם, הכתר של השם הטוב, שהוא סגולת ישראל העצמית, הוא למעלה מן התורה, למעלה מן הכהונה ומעלה מן המלכות. כי תורה, כהונה ומלכות, באים לשרת את האומה הישראלית ולא להפך. כתר תורה הוא כתר של דבר השם ממעלה למטה. כן? זה דבר, זה המשמעות של תורה. הקדוש ברוך הוא פונה אלינו ומדבר עמנו. אני רק מנצל את ההזדמנות כדי לציין לאינטרנט, תדעו לכם שהמסך לא עובד. מה אתה אומר? אני לא יודע. בינתיים, המציאות היא שהמסך לא עובד. עכשיו, פרשנויות, יש כל מיני אופיינים, אבל רק שבידו. עכשיו, ולכן מתנצל בפני הגולשים שאולי רוצים לשאול שאלות, תדעו לכם שאין זה מרוע לב, אלא זה פשוט לא מגיע. התורה היא ממעלה למטה. הכהונה, אם אתה למעלה. והמלכות? מה? המלכות מחברת בין מעלה למטה. מה? הכהונה זה זה מה שמחבר את הנברא אל הבורא. הכהן מקריב. מקריב את הנפרדים. ברור? מקרב, כוונה. מהו האופן? מקטירים. זה ממטה למעלה. זה עבודת הכהונה. לכן יש סכנות גדולות בכהונה בגלל זה. כן? כי איך היא יכולה לכוון מה שלמעלה למטה? לכן מחברים את תורת הכהנים אל תורת משה. כן? כתוב, ואתה אקרב אליך את אהרון אחיך. לקדשו לך הנולי. צריך שהתורת אהרון תתקרב לתורת משה, לא תורת משה לתורת אהרון. לכן לוי מתלמידיו של אהרון, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה של משה. כן, מה אתה אומר? מה הקשר בין שתי המשניות האלה? כן? שלושה כתרים, כן, פשוט. לכאורה, כיוון שצריך להיזהר בתלמוד, אז אולי כדאי לא לעסוק בתלמוד. אז לכן אומרים לא, דע לך שכתר, יש כתר בזה, כן, כתר תורה. אגב, הרמב״ם כותב, מי שרוצה לזכות לכתר תורה, ילמד בלילה. כן? יש מי שלומד תורה, יש מצוות לימוד תורה, אז הוא לומד תורה. אבל מי שרוצה לזכות לכתר תורה, צריך ללמוד בלילה. מדוע? כי ללמוד בלילה זה לא טבעי. ביום יש אור, בלילה ישנים. אף על פי כן, האדם מדליק אורות בלילה, מוציא מכספו, זה עולה כסף. כדי שהוא יוכל ללמוד גם בלילה, אז הוא זוכה לכתר תורה, הוא מתעלם מעל הטבע. זה הכוונה. כן? ואז אומר הרמב״ם, לא יאבד אפילו לילה אחד בבטלה. כל לילותיו צריכות להיות בעסק התורה, אז הוא יכול לזכות לכתר תורה. יותר קל להתרכז בלילה, זה גם נכון. כל העולם ישן, ואתה לומד. כן. מה זה מלכות? כתר מלכות זה החיבור בין שתי הבחינות. כי המלכות זה מלכות השם. מלכות ישראל זה מלכות השם. זה לכאורה פעולה אנושית, שהיא כל כולה אלוהית. למשל מדינת ישראל, זה ממעלה למטה או זה ממטה למעלה? מה אתה אומר? בגלוי זה ממטה למעלה, בלסתר זה ממעלה למטה. ברור? אז כך שכתר מלכות הוא החיבור של כתר תורה עם כתר כהונה. כמו האבות, תסביר. זה דומה לזה, כן? זה דומה לזה. לכן רצה דוד המלך שבמקום, לא רק יגידו אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אלא יאמרו גם אלוהי דוד. ככה מסופר. הגמרא במסכת שבת, שהוא התלונן. למה לא אומרים אלוהי דוד? ובסוף, טוב, זה יתפשל לו. אבל כל פנים, אבא אמינא הייתה. כן. יש חשיבות לא לערב את הכתרים. במיוחד, כתר כהונה וכתר מלכות אסורים להתחבר זה עם זה. לפחות לפי דעת התלמוד הירושלמי, משום לא יסור שבט מיהודה שאין מושכין כהנים מלכים. כתר כהונה דבר אחד, כתר מלכות דבר אחר. בגלל שכוחות הנפש שבהם מדובר הם כוחות אחרים. הכוח של הכהונה דורש כישרון מסוים שאיננו הכישרון של המלכות. מכמה בחינות? הבחינה הפשוטה, קודם כל. כהנים, מה שמעניין אותם בחיים זה ענייני כהונה. דהיינו, טהרה. טהרת הקודש. כן, כשנכנסו יוונים להיכל, תמרו כל שמנים שבהיכל, באו הכהנים, קדושי עליון, אמרו, אנחנו לא רוצים את התומעה הזאת, תיהרו את המקדש. כן, יש טהרה. ולכן אם אתה מעמיד כהן במלכות, מה הוא יעשה? הוא יהפוך את כל המדינה כולה למקדש. ואז הוא לא ינהל את המדינה. ואז מה יקרה בסוף למדינה? היא תתייבן. כמו שקרה כאשר החשמונאים תפסו את המלכות, למרבה הפלא, דווקא הם שהיו חסידי עליון קדושים, מדינתם הפכה להיות מדינה יוונית. משום שאם אין לך ניסיון בתחום המדיני, דהיינו בחול, כאשר אתה בא להתעסק בניהול החול, אתה מנהל אותו כמו ישיבה. ואז באים המומחים למדעי המדינה, דהיינו היוונים, אומרים, תשמע, לא ככה מנהלים, אני אסביר לך. והם עושים את זה, כפי שהם יודעים לעשות את זה. בואו. חבל. אכן, אסור לערב כתר כהונה עם כתר מלכות. המהר"ל נותן הסבר קצת יותר עמוק. הוא אומר, כתר, יש שלושה חלקים באדם, כן? לפי החלוקה הפלטונית המפורסמת. כן? השכל, הנפש והגוף. כל אחד ועניינו. השכל, בשביל התורה. הנפש, בשביל המלכות. והגוף, בשביל הכהונה. כי הכהנים, הם מומחים לקדושת הגוף. לכן גם הם יכולים לקדש בהמות. כן? יש בהמה. בהמה אין לך דבר יותר חולי מזה. הם לוקחים חול, מעבירים אותו לתחום הקודש.
למה מלכות
זה הנפש? כי המלכות זה בנוי על הדמיון. מה גורם שיש פקודות? כן, הרי אין מלכות בלי סמכות. הסמכות זה פרי הדמיון. כן? אני מקבל את הסמכות שלך עליי. מה, מי אתה? מה אתה? אני זה אתה ואתה זה אתה. למה שאני אקבל את הרצון שלך? מה? כן, זה מעורב בדמיון. התנועה והדמיון זה עניין אחד. ככה זה עובד. תחשוב. כן, מה? כן. בעל כתר כהונה וכתר מלכות. זאת אומרת, הם לא צריכים ללמוד תורה.
אם המשנה הזאת באה בתשובה למשנה הקודמת, אז היא מוסיפה כאן משהו שהוא מעורר שאלה, כי אולי הם לא צריכים ללמוד,
אם כבר
יש להם כתר,
הם
לא צריכים
ללמוד. יכול להיות שצריכים פחות ללמוד, הרי מי צריך ללמוד יותר? התלמיד חכם או הכהן? לא אמרתי שלא צריך, שאלתי מי צריך יותר ללמוד. ברור שאני מחכמי הסנהדרין מצפה שהם ילמדו. מהכהן הגדול, אני מצפה שהוא ילמד, אבל פחות. להגיד שהוא לא ידע, לא נורא. אני אסדר. כן? כמו שכתוב, מסכת יומא, שהיו קוראים לו בארמית. כן, אבל זה אפשרי. אבל לא יעלה על הדעת שישימו עם הארץ בראש הסנהדרין. זה לא קיים, דבר כזה. אם עושים את דבר כזה, אז הוא לא ראש סנהדרין. לעומת זה, כהן גדול עם הארץ, הוא עדיין כהן גדול. ברור? אם אתה שם, נגיד, בתור ראש הסנהדרין, מישהו שהוא לא מתאים, הוא בכלל ראש סנהדרין? כלום. לכן, ברוך השם, תמיד העמידו מתאימים. סליחה? לא, זה בסדר. כתר כהונה וכתר תורה, או כתר מלכות עם כתר תורה, אפשר לערב. מדוע? כי התורה היא כללית. כיוון שהיא כללית, היא שייכת לכולם. לכן, כתר כהונה ומלכות ניתנו דווקא למשפחות מסוימות בישראל, מלכות בית דוד וזרע אהרון, אשר כתר כהונה, כתר תורה מונח בקרן זווית, כל אחד ייקח. כל הרוצה לבוא ליטול, כל הרוצה ליטול יבוא ויטול. על גוונים, כתר שם טוב עולה על גביהם, אמרנו, הכוונה, שמי שיש לו תורה או כהונה ומלכות ויש לו שם טוב, זאת מעלה האמיתית של שם טוב. אם לא, זה לא שם טוב, זה לא מעלה. עד כאן להיום. שלום.